חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אור ליום שישי פגע כתב"ם חוטי בתל אביב והרג את יבגני פרדר בן 50 בתגובה תקף חיל האוויר את מלחודדה בתימן. גיחת הפצצה ארוכה ומורכבת, תדלוק באוויר, מתקני הנמל ומאגרי דלק נפגעו, שכוח. כבוד למי שתכנן, למי שאישר ולמבצעים, תעשי חיל האוויר. רבים הגיבו בצדק שזה היום ונורא שרק כתב"ם על תל אביב הביא לתגובה שהייתה צריכה לבוא ביום שהחות'ים סגרו את מיצרי באבל מנדב והטילו מצור ימי על אילת. יותר מתשעה חודשים וישראל שתקה. מאות טילים וכתב"מים שנורו על אילת וישראל שתקה. דובר צה"ל נשאל על זה ואמר שהרג אזרח ישראלי זו עליית מדרגה, מה שמלמד אותנו שהאיש כמו המפקדים שלו והממשלה תקועים בקונצפציה של שישה באוקטובר, שאנחנו מגיבים לתוצאה ולא ליכולות, ואפילו לא לכוונות המתורגמות למעשים, שוב רק תוצאתיים כמו בכל השנים בעוטף. ועוד דבר אחד, במוצאי שבת הגיבו גם אחים לנשק לתקיפה המבורכת על תימן וכתבו, זוכרים שאמרו לכם שישראל יכולה להסתדר בלי כמה טייסות אבל לא בלי ממשלה? אז היום מסתבר שישראל מתקיימת בלי ממשלה מתפקדת, אך תלויה לחלוטין בטייסות ובטייסים שלה. סוף ציטוט. וזה, אם תסלחו לי, מצחין שוב מאיום בסרבנות. אתם רואים כמה אתם תלויים בנו? תיזהרו. לא הספיק להם האסון שהביאו לנו בשבעה באוקטובר, לא בסרבנות, סליחה, בהפסקת התנתבות. אז הם שוב מתחילים?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אני מודה שקשה לעקוב אחר מעלליה של מכונת הרעל והפייק הביביסטית, לדעתי איבדנו את על האירוע הזה כבר שליטה מזמן. לאחרונה קבע פורום בינלאומי חשוב שהסכנה הכי גדולה שנשקפת לאנושות בימים אלה היא סכנת המידע הכוזב, הפייק, שמעורר כאוס ומלבה מתיחויות ומלחמות ברחבי תבל. ואני היום סתם נטפל לפרץ צווחות חדש מבית מדרשה של טלי גוטליב וביביסטים נוספים. עכשיו הם מטנפים ומגדפים את בגץ שהורה לישראל לספק לעזה מנות דם. אני מסרבת להעביר מנות דם לעזה, צווחה המטורללת. בגץ קבע אז שבגץ יעביר בעצמו, הוסיפה. ציטוט, על הדרך שבגץ יפגוש במשפחות השקולות ומשפחות החטופים ויסביר להן איך ההחלטה שלו משרתת וכו' וכו'. וגם, החלטת בגץ היא אנטי-ציונית, ולכינוח היא קוראת לכל אזרח ישראלי שתרם דם, לכתוב מיד לבגץ שהעם לא מסכים לקחת חלק ממנגנון השמדה עצמית בחסות בית המשפט. כמעט ניגשתי לכתוב לבגץ בעצמי כשהתברר לי שאין דבר כזה. לא קיים, נאדה, פייק. אין שום החלטת בגץ על מנות דם. מדובר במתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסן עליין, שאישר לארגוני סיוע בינלאומיים להעביר 1,000 מנות דם ממצרים וירדן לבתי חולים בעזה. החלטה שנדמה לי אפילו טלי גוטליב לא יכולה להתנגד לה, או שבעצם אני טועה, היא יכולה הכל, וזו הצרה שלנו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שבוע טוב לך.
איך יהיה שבוע טוב אחרי שהצלחת לעלות לי את הלחץ דם ורק אלוהים יודע איך עמדתי בזה?
תלך לתרום דם, זה פתרון.
לא נותנים, לא מקבלים מני דם כבר 100 שנה כי בגלל לחץ דם נמוך. אבל בעצם יש לי לחץ דם גבוה, לא הבנתי את האירוע.
אז אני מטפל בבעיה שלך, בלחץ דם נמוך.
אני לוקח כדור כל יום ללחץ דם גבוה, אבל. אבל למה העלית לי אותו? כי אחים לנשק, לא. לא אחראים על הטבח שקרה פה בשבעה באוקטובר. מי שאומר את זה משמיץ ומתנף ומקשקש ומשקר.
הם לא אחראים לטבח. הם לא. לא אמרת שהם אחראים לטבח.
אמרת את זה.
אמרתי שהם קבעו את התזמון כי חמאס זיהה שישראל חלשה.
יש לך את הטקסט, תקרא
אותך. ישראל חלשה.
עזוב ישראל חלשה. יש לך את הטקסט, תקרא.
בוודאי, לא מספיק. לא מספיק להם האסון שהביאו עלינו בסרבנות, סליחה, בהפסקת התנדבות בשבעה באוקטובר. האסון שהביאו
עלינו פירושו מה? אז בוא אני אתקן אותך, למרות
שלדעתי אתה... בשבעה באוקטובר.
למרות של...
אני אומר לך, הם קבעו את התאריך.
למרות שלדעתי אתה מוזכן.
לא, שהם יזמו אותו.
אם תיכנס לגוגל, תראה שיחיא סינואר, חודש לפני שהתחילו ההפגנות, בסוף 22, הודיע בנאום שב-23 יבוא המבול הגדול, וזאת שנת ההכרעה.
נכון.
שתיים, שלוש פעמים לפחות, הם כבר היו במנהרות וסוכלו, פעם אחת ב-2014, פעם ב-2016, ועוד פעם שכחתי מתי, נתניהו עצמו אמר את זה בקולו. להגיד שטייסים, שמבוגרים, שחלקם הודיעו, שהם עלולים, אגב זה גם כמעט לא קרה בשטח, להפסיק את התנדבות שלהם, הביא את הטבח, זה לטנף ולשקר. זאת
הם
דעתי.
שידרו, הם, ולא רק הם כמובן, הימם והאלף... מערך הממם
כן.
מערך הממם שהודיעו יש לנו רשימות של 1000 של 1500 אנשים שלא יבואו ולא יתייצבו בין לא יעזור הפסקת התנדבות בסוף זה משדר חולשה לאויב
כן,
והוא מתזמן
זו...
את ההתקפה שלו כשאנחנו חלשים
אז למה הוא כבר ניסה שלוש פעמים מתזמן איזה שטויות והבלים וקשקושים ואני רוצה להגיד לך עוד דבר כמי שקרא למרי אזרחי בהתנתקות אין לך שום אפשרות או תוקף מוסרי לקשקושים ולהבלים האלה שמחתימים אנשים שעכשיו נלחמים
בצהל מול האויב
לפגוע בצהל יותר גרוע אתה ואנשים שלך
הם קראו ואמרו לא מתייצב
אפילו סרבנות סמוטריץ' קרא לסרבנות אחיו ואביו של ראש הממשלה קראו לסרבנות הייתה גם סרבנות במקרה הזה לא הייתה סרבנות
לא לבצע פקודת פינוי
מי שמפיל את הטבח
לא להילחם בערבים
על האחים לנשק ולא אחראים על אלה שאחראים לטבח אגב זה לא סוד שנחלשנו ואם תעשו את זה עוד פעם אנחנו שוב נחלש חדשות
הנה אתה מאיים
נכון
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד
כן אנחנו היום עם אסף נבו ושר פלסנר אורחים ומפיקים ובני שאוזקי אחראי על השידור ואיתנו אלון גת שלום אלון
שלום לך, שלום. ערב טוב.
אח של קרמל, קרמל גת, שחטופה בעזה, שאמור היה לעלות על סיפונו של כנף ציון עם משלחת ראש הממשלה לוושינגטון. טיסה שנדחתה, אם אני מבין נכון, למחר בבוקר, אבל אתה לא דחית, אתה פשוט ביטלת. למה?
כן, אני החלטתי שאני לא טס עם ראש הממשלה לוושינגטון. אחרי שהוא הזמין אותי, בעצם הזמנתי להיות חלק מהמשלחת. ואני מאוד קיוויתי שככל שהזמן יתקרב לזמן הטיסה שביבי יצהיר שהוא חותם על העסקה בוושינגטון על עסקת החטופים ובעצם אנחנו רואים שזה לא עומד לקרות ואני לא מאמין שהוא יעשה את זה גם שם לצערי הלוואי ואני מתבדה ואני ביטלתי כי זה נראה לי שאני לא אוכל לסתום במטוס כשהוא ובעצם המדינה פה מתפרקת ואחותי קרמל בשבי חמאס והיא יכולה להשתחרר בעסקה ואני יודע שהוא מעכב עסקה אני לא יכול לחיות עם עצמי כשאני יודע שאני איתו במטוס ושהוא זה שיכול להיות שיגרום חס וחלילה לזה שאחותי לא תחזור או תיהרג בשבי בזמן שאני איתו
משהו לא ברור לי מה שאתה אומר יש איזה סתירה פנימית כלומר אם הוא חותם על עסקה אתה כבר לא צריך לנסוע אתה נוסע כדי לקדם עסקה כדי לסייע בשחרור אז דווקא כשהוא לא נוסע אתה מכריז שאתה לא כשהוא לא חותם אתה מכריז שאתה לא נוסע אני לא מבין את הלוגיקה הפנימית
יש לי שאלה ראשונית יותר מי אמר שהוא נוסע בשביל לקדם עסקה אני חושב שהוא נוסע בשביל דווקא בשביל לברוח.
אמרת שאתה נוסע כדי לעזור לעסקה.
אני חשבתי שזה המצב בהתחלה, וכשראיתי שזה לא המצב, אני החלטתי שאני לא נוסע איתו.
ולא אימו עליך כמו על נוער גמני, שיפגינו נגדך. לא אימו עליך שיפגינו נגדך עם טיסה, עם טיסה איתו, כמו שאימו על נוער גמני.
מאחרים מפגינים ומאחרים זה. אותי מעניין שקרמל תצא מהשבי. זה הדבר היחיד, אני רוצה להציל את אחותי ואת שאר החטופים. זה הדבר היחיד שבראש מעייני. זה ושמסתיים הסיוט הזה בשביל כולנו של המלחמה הזאת והעניין הזה. ואני מבארי, כן, אני מקיבוץ בארי, אני יד הגדר, אני יודע את המשמעויות. ואנחנו רואים שיש בעצם עסקה, והיא יכולה להיחתם כרגע, והיא מתעכבת. הדברים מתעכבים ולא נעשים.
האמת היא שממה שהבנתי אתמול, אנחנו כבר שבוע משהים את התשובה שלנו, הרי עכשיו המצב הוא שהם מחכים לתשובת ישראל, ולא קיימו על זה דיון, בפעם היחידה שזה עלה בקבינט לא האחרון של תקיפה בתימן, אלא זה שלפניו, כשזה עלה על ידי הרמטכ"ל או ראש המוסד, ראש הממשלה אמר שמאוחר והוא עייף ופיזר את הישיבה, כנראה שהוא לא רוצה לקבל את ההחלטה עכשיו. כנראה אגב, אני מניח שיש לו את השיקולים שלו גם ברמה הטקטית, אתה יודע מה? יכול להיות שהוא רוצה לקבל את ההחלטה כשהכנסת יוצאת לפגרה, ואז הסיכוי להפיל אותו קטן יותר. למה שבעצם, אם אני הייתי אתה, אם אני ממשיך את הקו של אריה, ואני בכוונה מקשים עליך, אל תיקח את זה אישית. אני אומר, לא, רגע, תן לי לשים את המשפט. רגע, שנייה, אלון. כן לעלות על המטוס, ואני מניח שהוא ידבר איתך על המטוס, להפעיל עליו שם לחץ, ולהגביר את הלחץ, שיסתכל לכם בעיניים, שאוקיי, הרי הפגרה הזה תכף ומיד קורה. קדימה, תחתום אחר כך.
אני לא מאמין שזה שאני איתו שם ישכנע אותו אחרת, לצערי אני אומר את זה, לצערי אני אומר את זה, ואני לא, יהיה לי קשה לעמוד שם, גם יוצא במטוס, אבל גם לעמוד שם בנאום, כשאני יודע שבנאום הוא לא אומר אני חותם על עסקה ומציל את אחותי, הוא אומר, בנאום הזה הוא יגיד כמה הוא נאבק על השלום בישראל, וכמה זה שאני יודע שזה לא נכון, כי שלום בישראל זה אומר שאחותי צריכה להיות פה, וזה כרגע לא קורה. אז אני לא יכול לעמוד לידו ולגבות אותו במשהו שאני כל כך לא מאמין בו, וכל כך אני חושב שהוא חוטא בו.
אלון, הזכרת שאתה מבארי. בתנאים שמדברים עליהם לעסקה, כשהחמאס לא מושמד, אתה יכול לחזור הביתה?
כן, כן. אני יכול לחזור הביתה, כי אנחנו מטפלים קודם כל במי שפצוע הכי קשה. ומי שפצוע הכי קשה כרגע ויכול להינצל, זה אחותי, ועוד 119 חטופים שאפשר להציל אותם.
כן, אבל אולי מצבך דומה
כרגע מה שצריך, רגע, אם אפשר לסיים, זה כרגע מה שצריך לטפל בו, ואחרי שטפלו בדבר הקריטי והמהותי הזה, אפשר לטפל גם, וגם מטפלים בדרך כלל, חלק מהעסקה זה בעצם ככה שחמאס לא יחזור לשלוט, וזה יקרה, והעסקה, אני לא אומר גם, אני לא נכנס בדיוק לפרטים האלה והאלה בעסקה, אני רק אומר שהעסקה הזאת לא מתקדמת בקצב שהיא צריכה להתקדם.
דווקא כמי,
כמו שאמרת, ביבי לא מסיים את הפגישות, יש עכשיו ראש מוסד שלא נוסע לקטר, יש דברים שיכולים להתקדם והם לא מתקדמים.
דווקא כמי שמסכים איתך בהקשר הזה, אני מצד שני רואה שיש, בוא נאמר, פיחות זוחל גם בעמדה של חלק מחברי בערי. אני זוכר שחיים ילין בשבועות או החודשים הראשונים אחרי האסון, יחד עם כל השאר אמרו עד שלא יעקר משם חמאס ולא יהיה שם אפשרות אפילו לשיגור אחד וכולי וכולי, וכולנו אגב היינו באותו מוד אחרי האלם של מה שעשו לכם ולנו בשבעה באוקטובר, והיום זה כבר יאללה בסדר, אז הרגנו לנו 15,000, הורדנו את רוב הצבא אומרת, אבל הם עוד שם, כאילו מה שאני קורא לזה שהחיים ניצחו, זאת אומרת, בסוף החיים חוזרים למסלולם, ואתה יש לך גם את אחותך, אבל יש פה כן סוג של התפשרות.
החיים לא חוזרים למסלולם, אנחנו עוד בשביעי באוקטובר, אני באמת אומר שאנחנו עוד בשביעי באוקטובר, אבא שלי אמור לעבור לחצרים, זה המקום הזמני שבריאו בו בינתיים, הוא כרגע לא יודע אם הוא עובר, יש בית ששמור ומקום ששמור וחדר ששמור לקרמל שם, ואנחנו לא יודעים אם כרמל תגיע לשם. אבא שלי ואני, אנחנו לא יודעים, ואח שלי, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נהיה עוד חודשיים ואיך אנחנו נחיה. כל הקיבוץ, יש לנו עוד חטופים שם, שאנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים להמשיך לחיות ובעצם לחזור לקיבוץ, אנחנו יודעים שיש 6 קילומטר מאיתנו אנשים שלנו, ששם. אנחנו לא נוכל לחזור לחיות שם, אבל כן, אנחנו מנסים להתחיל בעצם לשפץ את הקיבוץ בשביל שיהיה להם לאיפה לחזור לאלה שנחטפו, לא בשביל שנחזור ונשכח אותם שם. זה אזרחים של מדינת ישראל שהופקרו, אני אותי חטפו, אני יכול להגיד לך את זה מהזה שלי, חטפו אותי ביחד עם ירדן אשתי וגפן הבת שלי, חטפו את אמא שלי ורצחו אותה. אנחנו יודעים מה זה ההפקרות שנעשתה, וקצת תחילת ההחזרה של הביטחון שלנו זה להחזיר את האנשים שלנו, את האזרחים שלנו הביתה. לא יכול להיות שעכשיו ביבי טס לוושינגטון ומדבר בנאום, שאני בטוח שרוב הנאום יהיה על עצמו ובכלל לא על מדינת ישראל, בזמן שאחותי עכשיו יכולה להיהרג בשבי. הוא לא מקדם את העסקה הזאת עכשיו. כרגע הוא צריך לקדם את העסקה הזאת שהיא תקרה מחר, לא עוד חודש ולא עוד חודשיים.
אנחנו נוהגים להגיד את זה בזמן האחרון, אבל זה פשוט הוכח שזה נכון, שהם בדרך, לפעמים, הם, לפי עדויות החוזרים, הם שומעים רדיו וטלוויזיה, וכבר עוד מעט, זה 9.5 חודשים, מה, אם קרמל הייתה שומעת אותך עכשיו, מה היית אומר לה?
תמשיך להיות חזקה, ושאנחנו עושים הכל, 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 בשביל שהיא תחזור, ובשביל שהמדינה הזאת תוכל להתקדם, ותמשיך, שיהיה אפשר להמשיך לחיות פה. ואנחנו דוחפים לזה שהעסקה הזאת תתקיים כמה שיותר מהר, כי אנחנו יודעים כמה מסוכן שם, ואנחנו איתה ואנחנו אוהבים אותה, ויודעת מה המצב שלנו עכשיו, ויודעת שאנחנו מחכים לה ורק מחכים לחיבוק הזה שהיא תחזור, ואנחנו נהיה בשביל לתמוך בה. ועוד שבועיים, עוד שבועיים אם הכל יתחיל לזוז, עוד שבועיים היא ממש יכולה להיות פה והחיבוק הזה יכול לקרות. ממש עוד שבועיים אני יכול לחבק את אחותי.
אלון גד, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה, תודה.
תודה לכם, בוא נגרום לזה לקרות.
פרסומת זה אחת. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז עכשיו אנחנו נשמע את העמדה ההופוכה, כי אתה נמנע ל8 ח"כים בליכוד, פרסום של עמית סגל אתמול, ששיגרו לראש הממשלה מכתב שבו הודיעו שהם לא יתמכו בעסקה עם חמאס. בוא, למה אני אחליף? תגיד אתה, מה הם התנאים?
אני לא חושב שזה עמדה הפוכה, אני חושב שהדרישה שלנו, וזה כתוב במכתב, שאנחנו רוצים עסקה אחת שכוללת את כולם.
אז זהו, אז אם אתה יכול להציג לפני שננהל את הדיון, מה בעצם אתם אומרים לו לראש הממשלה? מה התנאים?
אנחנו לראש הממשלה, אתה הצבת קווים אדומים, ואנחנו תומכים בך ומחזקים את הקווים, רק תעמוד בהם, תפעל לעסקה אחת כוללת. אם אנחנו מצד אחד מאפשרים לחמאס, לאנשי עזה, רצועת עזה, מיליון אנשים, נשוב לבתיהם, בתמורה אנחנו חייבים לקבל את כל האחים והאחיות שלנו. לא יכול להיות שנעשה עסקה, ניתן את הקלפי מיקוח הכי משמעותיים שלנו, מיליון תושבי עזה חוזרים לעזה לשקם אותם. ואנחנו בתמורה לזה רוצים שאנחנו נקבל, לפחות נקבל מידע על כל האחים והאחיות, כי ה-33 זה לא אמת. מה אומרים לנו? זו עסקה המניטרית של 33 בתמורת לקלפים הכי משמעותיים שלנו. אבל גם זה לא 33. זה הרבה פחות, אפילו לא יודעים, חמאס לא אומר לנו כמה. זאת אומרת, אומרים לנו חיים או מתים. סליחה.
כלומר, אין לכם בעיה עם שחרור מחבלים, או עם סך הכל נסיגה מרצועת עזה, אבל אתם אומרים אנחנו רוצים תמורה לדברים האלה, והתמורה היא כוללת, כל החטופים.
מדויק ולא מדויק. מצד אחד כן, אין לנו, יש לנו בעיה קשה עם שחרור מחבלים, אבל אני מבין שצריך לשלם מחיר, וזה קשה לי. זה לא, אני חושב על המשפחות שיקירי נרצחו על ידי אותם רבי מרצחים, וזה קשה, זה קשה גם בחשיבה לטווח ארוך מה יקרה במדינה, וזה קשה. אבל אני חושב שצריך לשלם מחירים כבדים כדי להחזיר את האחים והאחיות הביתה. אבל אני לא יכול לשחרר 33, וזה שקר לציבור, כי זה לא 33, והחמאס לא מוכן להגיד לנו כמה, ואנחנו יודעים ממערכת הביטחון שזה הרבה 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 ועוד הרבה פחות, ובתמורה להזכיר 105, להזכיר אנשים. באה לאמא של זיו וגלי, משפחת ברמן מכפר עזה, והיא אומרת לי, הילדים שלי הם תאומים בני 26, הם גם הומניטרי, אל תפקיר, אני מתחננת אליך, אל תפקיר אותם.
ואני אגיד לך,
הזעקה שלהם, והיא כואבת, בעיניי, אין הבדל, כולם בעיניי שווים, ולכן המדינה צריכה לקחת אחריות ולשלם מחירים, ולהגיד, אנחנו, יש לנו קלפים, ואנחנו מוכנים לשלם מחיר כבד, הוא כבד, כבד בנסוף, אבל שאני יודע שאני מקבל את כולם, אין לי בעיה שזה בפעימות גם, אבל אני יודע שכולם, כל עד אחרון שבהם חוזר הביתה, כי אחרת,
אז אני אגיד לך, חבר הכנסת סעדה,
פסיכולוגי, אין סופי, אין סופי, אנחנו יודעים מה קרה עם שאול,
וגולדין,
כאילו 10 שנים.
אני אגיד לך מה מוזר לי באירוע. כולם מכירים את הקשיים של המסע ומתן, כולם מכירים את הקטע הזה שאנחנו עוד לא יודעים מי חי ומי מת, את נושא נכון. הפעימות. ראש הממשלה, בוא נאמר, אף אחד לא צריך ללמד את ראש הממשלה או לשנן לו את הדברים האלה. אתם פתאום מתפרצים לאירוע מאוד מאוד רגיש, מאוד מסובך. יש אנשים רבי מוניטין ויכולות שמטפלים בו, מי ראש הממשלה והממשלה דרך ראש מוסד, אלוף ניצן אלון, ראש שבק. אתם באים וכאילו אומרים, השמש זורחת במזרח, כולנו רוצים שכולם יצאו, וכאילו אתם מציבים מציבים סוג של אולטימטום שעדיין לא הצלחתי להבין את פשרו, ואת יודע, בסוף שורה תחתונה שלי, זה שנראה לי שזה מוזמן.
אז קודם כל, אתה מכיר אותי קצת, לא הרבה. לא מזמינים אצלי דברים.
לכן שאלתי.
אף אחד לא מזמין אצלי. אני כן יכול להגיד לך בצד השני, שברור לי שראש הממשלה לוקח את המכתב הזה איתו. אני אף אחד לא הזמין, אני זה שיזמתי את זה, אני זה שפניתי לחקים, לא לבד, אבל אני היוזם של זה, ולכן אף אחד לא מזמין. לגבי שיש מומחים גדולים ממני, וברור שיש, אני למדתי אחרי 7 לאוקטובר, שצריך להציב סימני שאלה עליו לאותם מומחים. זה אותם מומחים שאמרו לנו, חבר'ה, אנחנו מבטיחים לכם 15 שנה של שקט. הגזרה החותי צריך להכיל אותה. ואנחנו אותנו צריך להכיל. לכן אני למדתי...
טוב, אתה יודע, מי שאמר 15 שנה זה צריך ינג בי, זה לא אריה אלדד, הוא אני.
לא.
בשמה של ממשלת נתניהו ההיא.
נכון, ואני בא אליהם בטענות, כן, אמרתי, אני לא עובד, אני עובד אצל הסיפור. לכן אני בא אליהם בטענות, ואני מציב סימני שאלה על ראש הממשלה שלי. מצד אחד תומך בו, מצד שני אני מחשק אותו.
אז אני אציג מולך את התזה שנייה, ארי, זה על חשבון אריה, אבל הוא ישאל את כל השאלות אחריי. כי מערכת הביטחון, שאני קצת מחובר שם לעוקב, בתוקף תפקידי, אומרים את הדבר הבא. החמאס חטף מכה, האמת היא שפה, אנחנו כל הזמן קודשים את צהל, אבל צהל עשה בעזה עד עכשיו עבודה טובה. אפשר להתווכח, התחיל פה, ימשיך לשם, באשמת מי זה עשה עבודה טובה. חמאס, בוא נאמר, בשנים הקרובות לא יכול בשום אופן לחזור, לעשות את הנזק שהוא עשה, וצריך להמשיך את זה. מה שהם אומרים זה שאנחנו נמצאים עכשיו בפיק, דף כנראה חוסל, סינואר מרגיש שהוא מתחיל להישאר לבד, זה הזמן לעשות את הקלוז'ר, ולפחות להביא את החטופים, ואחר כך לסגור מול נשיא ארצות הברית, איך אנחנו ממשיכים, שלא יהיה שם חמאס, להרוג אותם כמובן וכו'. בזה שאתם מתחילים עכשיו להרים קשיים, זה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אירוע רון הרד, רק כפול 120.
לא, אבל הפוך. הרי אמרו לנו לא מזמן, אותה מערכת ביטחון, לא צריך להיכנס לחאן יונס, צריך לחשוב על היום שאחרי, ואחר כך לא צריך להיכנס לרפיח.
לא נכון, מערכת הביטחון בחיים ממש לא עקבה כניסה, לא לחאן יונס ולא לרפיח.
לא, הייתה תקופה שאמרו שלא צריך להיכנס לחאן יונס.
מה? חבר הכנסת סעדה, זה לא נכון.
זה נכון.
לא, זה לא נכון.
אמרו, צריך לסגת, לא צריך להישאר ברפיח.
מתי עכשיו?
כן, לפני 3 שבועות, שאני אמרתי שהבכיר זה גלן, כי אני בדקתי זה שאמרתי.
העיכוב, אבל צהל רצה להיכנס לחאן יונס כמעט מיד, בגלל שזה עיקר הכוח שלך.
אבל גלן תציע להפסיק עוד לפני חודש.
לפני 3 שבועות הוא תדרך בארצות הברית, אני יודע, בדקתי מול הגורמים הרלוונטי, אמרו לי, זה גלנט, אתה מתדך, היה כתוב שזה מבחירים.
קודם כל יש הבדל בין גלנט לבין מערכת הביטחון.
לא, בסדר, מבחינתי, בסדר.
אתה מאלה שדורשים לפטר אותו?
כן, אמרתי לו את זה, אני הראשון שתקפתי אותו בסיעת הליכוד, אמרתי שהאיש הזה, הוא רופס, האיש הזה, תוך כדי לחימה של הילדים שלנו, של האחים שלנו, הוא קורא לסגת. עכשיו, תבין, אנחנו באירוע, האירוע נמצא כמו בקרב עיכוב.
אני לא זוכר אותה, הוא קרא לסגת, אני לא...
אני זוכר חודש, סעדה אומר 3 שבועות, אני לא זוכר.
הוא היה בארצות הברית, בדיוק כשהוא היה, הייתה פרסום בארצות הברית. עכשיו, מדינת ישראל עכשיו סגרה את ציר החמצן. גדה את צינור החמצן, תרתי משמע של החמאס. כמו בקרב איגוף, הצלחנו לפיל אותו על הקרקע את החמאס, ללפות אותו בצוואר, לחנוק אותו ואין לו חמצן, ובמקום עכשיו להמשיך עד הסוף, ולהחזיר את כולם הביתה, כי מה לעשות, חמאס כבר ביצר על הקווים האדומים שלו, כי הוא במצב קשה. אנחנו אומרים, לא, בוא, נגיע לעסקה מוקטנת של רק 33, שגם זה לא 30, זה לא האמת. זה צריך להגיד לציבור את האמת, זה לא 33.
את זה אמרת, זה
אני חושב את הנקודה הזאת מצינו. אני רוצה לשאול גם על עימות שהיה לך היום עם הפרקליטות בוועדת חוקה, בנושא העמדתם לדין, או לא העמדתם לדין, מעצרם וחקירתם של לוחמים שנאשמים ברצח מחבלים. מה העילה? הלא ברור לך שאם באמת חייל לצורך העניין רצח מחבל כפות, אז צריך
אבל
לחקור.
אבל לא זה האירוע, אבל אני בא ממחש. אני חקרתי יותר תיקים שפרקליט המדינה חקר אי פעם בתחום. זאת אומרת, טיפלתי באוקטובר 2000, אין סוף תיקים במהלך 24 שנים, גם אמר את זה פרקליט המדינה. אבל אמרתי לו, איך אתה משווה? פה אתה עוצר שני לוחמים גיבורים, שצריך להבין, זה לא לוחמים. זה אנשים מתנדבים שנסו לעוטף באותם ימים שרובנו היינו ספונים בבית. וחשש, זאת אומרת, הם אנשים גיבורים, נסו לעוטף, אתה עוצר אותם אחרי סורג ובריח, הרי הם לא מסוכנים לחברה הישראלית. אז זיקים ידיים רגליים, אתה הולך לבית משפט, בית משפט אומר לך, חבר'ה תשחררו, אין חשד סביר, זאת מעולם לא היה, פרקליט המדינה הודה בתיק רצח, שבית משפט שחרר, אחרי שפרקליט המדינה מחליט לחקור ולבוא איתם למעצר, במקום ללמוד לכך, כי בית משפט שלום שם להם תמרור אדום, הם רצים למחוזי, המחוזי אומר להם, אין שום חשד נגד השניים, אל תשחררו אותם, הם ממשיכים לכבול אותם ידיים רגליים, מלינים אותם במעצר ודנים אם לעשות תקדים, חסר תקדים, לתנות בבקשת רשות ערר לעליון. עכשיו, אני יושב מול פרקליט המדינה, ואני שואל אותו שאלות, ואז מה שהוא עושה, וזה כאב לי, כי מי שבא, הוא משקר לי, הוא אומר לי, זה לא החלטה שלנו, זה החלטה של המשטרה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אני יודע שמשטרת ישראל אומרת שאתם הורדתם לה לעשות את זה, היא לא הייתה עושה את זה לבד. הוא מגדיל לעשות, אומר לי, משה, הבית משפט קבע שיש חשד סביר, ליד כולם, ואומר לי, אתה מטעה את הציבור. קחתי את ההחלטה, והקראתי לו, אמרתי לו, פרקליט המדינה, אתה משקר. בית משפט החליט מתי שיש חשד סביר, לפני המעצר, שהוא ראה צד אחד בכלל, אחרי החקירה, שזה השלב הקריטי, הוא אומר לכם, תשחררו. הוא גם מורה להם לשחרר. אין חשד, וכואב לי לראות שפרקליט המדינה,
תגיד, אתה חושב שזה צריך להסתיים, זה לא הסתיים כמו פרשת קו 300, כלומר שזיקו אותם או חננו אותם לפני משפט?
לא, הם חפים מפה, שאני לא עשו כלום,
התיק הזה יסגר מחוץ. למה? זה ממה, אין פה שום אלמנט דומה לקו 300, הם לא ראשי השבק, וכנראה, אני לא מכיר, אני מודה, אני לא מתערב, אני לא מכיר יותר מדי פרטים, זה רק נראה לי מוזר, כי יש לי תחושה עמומה, קשה לי להאמין שפרקליט המדינה הוא בעד הנוחבות. לא, לא, לא מצליח זה, אני לא זורם עם זה. אני לא מכיר את האירוע, אני מודה.
אז אני מכיר לפני ולפנים.
לכן לא התערבתי.
אז אני אומר לך, אני מכיר את האירוע, ובית משפט מכיר את האירוע, בית משפט קבע שאין חשד סביר, בשלום, במחוזי.
רגע, אז אני עכשיו נזכר, וגם מזכירים לי, שמומי למברגר, המשנה של פרקליט המדינה, הסביר היום בדיון לך, שהוא, אגב, בתום לב, איתה את אייסמן, רק לא הסכמת לקבל את זה.
אבל מה זה? מה זה? פרקליט המדינה לא ידע שבית משפט שחרר בידי חשד סביר, כאשר הוא אישר למחוזי? כאילו, אתה באמת חושב ככה?
כנראה שהמשנה שלו, אם הוא איתה אותו לגבי הראיות, אז... ואגב, זה אומר שכולם אידיוטים, כן,
אבל... אבל הם עדיין כולם במעצר, ואת זה אי אפשר להבין.
תגיד, כאילו, מה, אנשים האלו חסו, רק הוא בריח, נגיד עכשיו שהם
חסו. אם עדיין כולם במעצר, זה חמור מאוד.
לא, לא, לא. אחרי שהם לא הגיעו לעליון, אחרי קובע ביצוע הם שוחררו עכשיו. פרקליט המדינה,
אוקיי, אז האם ככה זה פחות
חד? לכן אני אומר, התיק הזה יסגר מחוסר אשמה. מה שאני אמרתי על פרקליט המדינה, וזו חובה מוסרית וערכית, שהוא צריך לקום ולבקש סליחה מהאנשים הללו. כי אם טעית, אז תשלם מחיר, כי יאמר את זכותו של מומי למברגר, שהוא אמר לי בדיעבד, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה שוב. ופרקליט המדינה לא רק שלא
ביקש. אז קודם כל, לפחות אנחנו מבינים שמומי למברגר גם מודע בטעות וגם עשה את זה בתום לב.
ואנחנו גם מבינים שהם שוחררו, אין כרגע אנשים במעצר.
אין אנשים במעצר.
אין כרגע אנשים במעצר, אבל
התיק
עוד מרחם עליהם. אני אומר לכם בוודאות שיסתגר מחוסר אשמה. אבל החרב עליהם, על אותם הלוחמים אמיצים, עדיין...
אם היה, ואני כאחד שתמך, לפני שהתחלתי עם הטרפת ברפורמה במערכת המשפט, אם היה גוף ביקורת רציני על הפרקליטות, היה צריך עכשיו לחקור את זה, ולראות מה קרה כאן, מי טעה ולהפיק לקחים. חבר הכנסת סעדה, תודה.
אבל אין, וגם אני אמרתי שחייב להיות.
תודה.
אז לפעמים אפשר גם להסכים. אני חייב להגיד לך, ארי, אני לא, אני מתאהב את שניכם שאתם מאלצים אותי להגן על יואב גלנט, כמי שעוקב אחרי כל יום במלחמה הזו, אני לא מכיר סיטואציה שבה גלנט רצה לסגת או להפסיק משהו, אלא אם כן זה משהו טקטי, עם סיבה כלשהי, לא, אתה יודע, סתם לעצור, בוא. האיש הזה הוא די סוס דוהר, להערכתי עשינו לו קצת עוול, אבל זו רק הערכתי, והיא שווה בדיוק כמו הערכתכם. נטעאל בנדל, שלום.
שלום לך, ערב טוב. נטעאל?
אז לא, זה לא נטעאל. למה אתה אומר נטעאל?
לא, כתוב אומר... לי, בליינאפ כתוב.
אבל כתוב, וזה... כתוב אבל זה...
אינבל ניסים.
אינבל ניסים לובטון, שלום.
שלום לך.
שלום.
חוקרת תימן, האוניברסיטה הפתוחה והפורום לחשיבה האזורית, סוער אצלכם בפקולטה.
כן, לא משעמם.
לא משעמם. מאיפה הם צנחו עלינו? אני מקשיב בקשב רב לכל המומחים, והיום דיברו המון מומחים, וגם לא רק היום. ואני מבין שהחוטים האלה, ששולטים בחלק גדול מאוד מתימן, זה מרכזים היום 9 קבין מתוך שנאת היהודים בעולם. זאת אומרת, הם שונאים אותנו, אבל אם כתוב להם על הדגל, אמיתי, סינת, משהו על היהודים, והם באמת, הם נשבעו להשמיד אותנו יותר מהאיראנים. מאיפה זה מגיע?
זה חלק מהאידיאולוגיה שלהם, ומהאופן שבו הם מפרשים את התפיסה הדתית. זה קשור גם בתהליכי הקצנה שהם עברו במשך השנים, הושפעו בעיקר התרומה שזה הייתה לאחר הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, וסביר להניח שמאז הם התחילו להשתמש באופן רשמי בדגל הזה. זה מבטא באמת את התפיסה האנטי-אמריקאית שלהם, הם הפנו הרבה חצי ביקורת כלפי הממשל המרכזי בסנה והנשיא המנוח שהם גם רצחו אותו כנראה בסוף 2017, לא לפני שהוא הפך לבעל בריתם לתקופה מסוימת, אבל הם האשימו אותו בזה שהוא משתף פעולה עם ארצות הברית, ולמעשה מביא לידי ביטוי את האינטרסים שלה בתימן, ולא דואג לאוכלוסיית תימן. יש כאן עניין אנטי-אמריקאי, אנטי-ישראלי גם כבעלת ברית של ארצות הברית, וגם ממד אנטישמי.
יכול להיות שזה בגלל שאנחנו באמת אוהבים אהבת נפש את יהדות תימן ואת העדה הנחמדה הזאת. ותגדילי מתי, אני יודע שזה נשמע מתנשא ועליונות ואני לא יודע מה, מתי התימנים האלה הפסיקו הספיקו בכלל לפתח אידיאולוגיה? מה להם ולאידיאולוגיה? הם באמת באיזה חור נידח של העולם, לא הפריעו לאף אחד ואף אחד לא הפריע להם, פתאום אידיאולוגיה, מה קרה?
אני חושבת שבמשך עשורים תימן הייתה איזשהו סוג של מיקרוקוסמוס או סופרמרקט אם תרצו להרבה אידיאולוגיות גם בית מדרשו של המערב. זאת אומרת היה שם איזשהו מאבק בין מערכת שרצתה להיות יותר דמוקרטית ופרלמנטרית ורצתה לחסל למעשה את השלטון של האימאמי הדתי שהיה שם, אין מנוחה דתית, אל מול השפעות בדרום, בהתחלה של הבריטים, ואחר כך של הגוש הסובייטי, עד הקריסה שלו בשנות ה-90, ואחר כך אידיאולוגיות נוספות אחרות שהשפיעו, מצרים בתקופתו של נאסר שהייתה מעורבת, סעודיה שתמכה במחנה המלוכני, אחר כך עוד תפיסות אחרות, הפיכות צבאיות שהיו שם במהלך השנים. בסוף יש כאן באמת, איזשהו ערב רב ובאמת מיקרוקוסמוס של הרבה אידיאולוגיות והרבה תהליכים שעברו בכלל על האזור שלנו שנמצאים בתימן, צריך היה רק לרצות לעשות את הזומין הזה. אבל לשאלת האידיאולוגיה שלהם, אני חושבת שיש כאן באמת, צריך להבין שהחות'ים המיעוט בתוך מיעוט, הם שייכים לזרם השיעי זיידי של תימן, שהוא מהווה בערך 35% מכלל אוכלוסיית תימן, שעומדת היום כנראה סביב 33 מיליון איש, והם מתחילים את הפעילות שלהם איפשהו בסוף שנות ה-80, תחינת שנות ה-90, ויש לה כל מיני מימדים, גם של תנועת תחייה דתית של האסלאם הזיידי, וגם הרבה מאוד ביקורת על מרכז השלטון, על זה שהוא משתף פעולה עם ארצות הברית, על זה שהוא מדיר אותם, או דוחק לשוליים את הקבוצה הזאת בהיותה פריפריה בצפון, ואזור שבטי.
אני בניגוד לאריה לא חושב אני לא חושב שנידחות זה תירוץ, זאת אומרת זה כאילו האופציה שזה
ודאי בצחוק, אנחנו פשוט
אני יודע, אני מבין, גם אני עכשיו גם אני אומר בצחוק עכשיו, אל תשכח שזה ערס האסלאם האזור הזה, זה המקום שבו התחיל הכל, סעודיה, מימון, ממש, אבל תגידי, בכמה, 35%, עשיתי חשבון, באזור אז 12 מיליון איש, בכמה, באיזה נתח מתימן הם שולטים היום, כל החלק הצפוני?
זה כל הזיידים שמתרכזים בעיקר במחוזות סעדה, זה מחוז האם של המורדים החות'ים גם, ומחוז עמרן בעיקר.
שזה רוב תימן או חלק קטן מתימן?
שני מחוזות, והחות'ים מתוכם שולטים היום, דווקא מבחינה של טריטוריה, זה לא מרבית השטח של תימן, אבל הם שולטים על נתח שהוא מיושב יחסית בצפיפות, זאת אומרת יותר מ-50% מאוכלוסיית תימן ככל הנראה, יושבת בשטחי השליטה שלהם ובמדינה החות'ית אם תרצה לקרוא לה ככה.
ומה מצבם, את יודעת, כלכלי, תרבותי, קרוא וכתוב, מים זורמים, מחלות, ראיתי איזו הרצאה שלך על נישואי ילדות, כאילו, כל האירוע, אני מבין, הם תקועים איפשהו באמצע המאה הקודמת.
אז צריך לומר שגם בימים כתיקונם, עוד לפני האירועים הללו, עוד לפני מלחמת האזרחים, אפילו עוד לפני האביב הערבי של תימן, זו מדינה ענייה, שמייבט יותר מ-90% או בערך 90% מהתצרוכת גם של מזון וגם של סחורות נוספות, בוודאי שהציר הימי הוא בעל חשיבות, ובטח מחוז אל חודדה וערי הנמל החשובות שלו, אבל כן, מדינה ענייה עם גידול ריבוי אוכלוסייה מהגדולים באזורנו, נדמה לי שזו אוכלוסייה שבערך מכפילה את עצמה, אחת ל-25-30 שנה.
איזה כיף זה לחשוב שבעוד 25 שנה יהיו 30 מיליון חוטים. הדבר היחיד שמתקדמים בו, אני מבין, זה טילים וכתבאמים.
מנסים להתקדם בכל מיני תחומים, כולל באופן שבו הם פועלים נגדנו, ומצליחים לעשות את זה לא רק כשמסתכלים על התהליך הזה של ההיווצרות שלהם וההתחמשות המדורגת וההשתכללות שלהם.
הם סגרו את נתיב הסחר הבינלאומי, אחד החשובים בעולם, הם פשוט הורידו תעלת סואץ ל-20%, פגעו בכולם, עם כל ההתנסות שלנו עליהם, יש להם אפקטיביות עצומה לשולחיהם, לאיראנים.
זה נכון, וצריך לומר שהם עדיין מצליחים, גם עם הנוכחות של הקואליציה בים נגדם, עדיין מצליחים להעביר כנראה אמצעי לחימה, לפחות חלקים מהם, דרך קרן אפריקה, רבים מנמל בנדר עבאס באיראן, אבל דרך קרן אפריקה מנמלים באריתריאה ובסודן, באמצעות צירות דייג, ומקבלים אישורים לעשות את זה, וזה בדרך כלל עובר בשקט. נדמה לי שהקואליציה הזאת לא העריכה נכונה גם לא את הממד של הלוחמה הסימטרית שמשרתת בעיקר את החוטים, וגם לא נדרשה בצורה מספקת להברחות אמצעי הלחימה שנכנסות לתוך תימן, בנמלים שונים של אל-חודדה, לא רק איפה שפגענו.
ענבל, ניסים לבטון, זה היה מעניין מאוד, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. שלום ליהודה בלולו.
שלום, בן.
שלום, אריה. ואריה, יושב ראש ועד מחלקת ים בנמל אילת, ואתם בעצם הנפגעים העיקריים מבחינה כלכלית כמובן מהעניין החוטי, נזק של 50 מיליון שקל. מנכ"ל הנמל אומר שאתם יוצאים לפיטורים נרחבים כבר השבוע. מה המצב? בעצם בגדול נמחק נמל אילת?
היקף הפעילות, כמו שאתה יודע, ירד באופן משמעותי בנמל אילת, מה שגורם גם להכנסות הנמל לרדת וגם פוגע בשכרם של העובדים.
ירד באופן משמעותי, זה אומר שבכלל לא נכנסות ספינות, או שמעט לעט מגיעה ספינה מאיזשהו מקום?
היה מעט לעט, פעם בחודש אונייה אחת שהגיעה, כרגע המצב גם אין צפי להגעה של אוניות, אז המצב הוא לא כזה מזהיר.
יחסית ללפני משבר החוט עם כמה אוניות בחודש? יהודה?
איבדנו אותו?
איבדנו אותו. אילת, רחוק, בכל זאת. שמע, תחשוב על אילת, זה ממצב של עיר שקטה, אז קודם כל מתווכים אותה.
הפכה להיות עיר מחזית, ואני חושב, הנמל באילת הוא קצה קרחון מסוים, אבל מדינת ישראל במצור ימי, שעליו יצאנו למלחמת ששת הימים.
ששת הימים לגמרי.
ופה כאילו... אוקיי, בסדר, גם זה. בתוך שאר צרותינו יש גם זה.
יהודה, חזרת?
כן, חזרתי.
מה היקף התנועה בנמל בימים רגילים, אם אין חוטים?
לפני כן היינו...
טוב, זה קו שאי אפשר נהיה לי תורעיון, חבר'ה. ואני אפילו המתח של כמה האוניות היו לפני כן, אי אפשר לפוגג אותו. נכון, אבל ארי, אנחנו לא במלחמת ששת הימים, ואז היינו הרבה יותר תלויים בנמל אילת. מה גם כך בחשבון שלא מזמן היה גם ריב גדול על זה שהחליטו להגדיל מאוד את מעבר תעבורת הנפט דרך נמל אילת, וירוקים קצפו על זה.
כן, אז בסדר, אבל מדינת ישראל באמת לא יכולה במשך 19 חודשים להשלים עם זה שמישהו אחר יטפל בבעיה החוטית. ואנחנו רואים, אוקיי, חודש נותנים צ'אנס, נותנים לקואליציה, ספינות אמריקאיות, ספינות בריטיות, אבל אתה רואה שאין תכלס, המיצרים סגורים.
יהודה, אתה איתנו?
כן, אני שומע.
טוב, רק תגיד לנו כמה אוניות תיגל אותנו מישראל היו לפני זה.
לפני כן היינו ממוצע של בין 6-8 אוניות מטען של גזורת, זה בערך ממוצע של 3 אוניות מכוניות בחודש. כלומר,
אז מאיפה מגיעות המכוניות עכשיו? כל המגרשי חנייה הענקיים האלה שאתם תמיד רואים באילת, מאיפה? אני רוצה לקנות אותו חדש, אני אקבל אותו, מאיפה הוא מגיע? מה החלופה לאילת?
אני חושב.
נדמה לי שיש שתי חלופות, אחת זה הגשר, הגשר היבשתי, סעודיה דרך ירדן, ושני עושים אוניות, עושות ציבור ומגיעות לים התיכון.
כן, מגיעות לאירופה ומאירופה כאן.
טוב, אני מקווה שהמצב של הנמל באילת יהיה טוב יותר ממצב הקו שלנו איתך, יהודה בלולו, תודה.
תודה רבה.
ואיתנו נטעל בנדל, כתב משפט ישראל היום, שלום.
שלום לכם.
ערב טוב.
אז מה היה שם היום? היה היום, כן היה דיון בשאלת הסיוע ההומניטרי, עתירה של ארגוני שמאל, ארגוני זכויות אדם למיניהם, וגם השופט פוגלמן, ממלא מקום נשיא העליון, הוציא אם שכולה מהדיון, ספר.
נכון, האווירה הייתה מתוחה מאוד על רקע זה שבעצם אנחנו מנהלים דיון לגבי היקף הסיוע שאנחנו מעניקים לאויבינו, וזה דבר שקומם מאוד משפחות שכולות וגם בציבור, והשופט פוגלמן ניסה להסביר להם את מהות העניין, זאת אומרת שאם מוגשת עתירה אז אנחנו נדרשים לדון בה בזהירות המתחייבת של דיון בשעת מלחמה, ואנחנו חברה על הקצה, וכך זה גם היה נראה בדיון הזה, באמת בהיבט הזה של קולות המחאה, והוא הוציא החוצה אם שכולה שהביאה קולות מחאה.
האם מדבריו ניתן להבין, אנחנו חייבים לקיים דיון כי אנחנו מדינת חוק, או אנחנו באמת מתכוונים להורות לממשלת ישראל להעביר סיוע מעבר למה שהיא עושה עכשיו? מה היה רוח הדברים שקוממה כל כך את משפחות הנפגעים?
אני לא חושב שזה משהו שנאמר בדיון, מכיוון שזה היה בשלב יחסית מוקדם. אני לא חושב שזה היה איזשהו ציטוט מסוים, אלא עצם האירוע. כמו שאמרתי, על דיון בשאלת היקף הסיוע שלנו לא הבאנו, אבל וגם השופטים עצמם, אני חושב שביחס לעתירות ולדיונים רבים אחרים שנכחתי בהם, היו יחסית פסיביים ומאוד רצו לשמוע, כך הדגיש השופט פוגלמן, רוצים לשמוע נתונים טכניים, כמה עובר, מה עובר, לאן מגיע ואיך מגיע. זה היה נשמע כמו קצת כמו איזושהי ישיבת של ניהול רצועת עזה, אבל אני לא זיהיתי שם איזה שהם, מה שבדרך כלל אפשר לזהות, איזה שהם אמירות נורמטיביות לגבי מה דעתם על מה שקורה.
אתה בלי לשים לב נתת לי פה רעיון גדול, הרי כל הזמן אני פלא אריה, זה יותר מתאים לך להביא את זה, כולם, מי ינהל את עזה במקום חמאס? בגץ.
בגץ.
תשמע, מה הבעיה?
בתמיכה מלאה שלי.
גם שלי. אבל רגע, תשמע רגע ברצינות.
אבל משם, לא.
אתה רוצה שהם ישבו בשג'עיר? הבנתי.
בתוך עמם.
מהשטח. טוב, פה אנחנו קצת נבדלים, אבל תשמע נטייל, אין לי ספק שהם לא יראו כלום, אבל צריך פה להכניס את הקונטקסט, שבדיוק מה שארי אמר בהתחלה, אנחנו מדינת חוק, יש לכל אחד מקום בבית המשפט, אם יש איש מהו, ועם הדבר הזה, הנציגים שלנו בהג, גם בבית משפט המגוחך שפסק מה שפסק ביום שישי, ויותר חשוב ממנו בצווי מעצר, יש לנו כל הזמן עוד ועוד ראיות שאומרות, נכון שהמצב הוא מוזר, ואנחנו פה שולטים על מיליוני בני עם אחר, ואין לנו ריבונות, וגם להם אין, וזה הכל קומבינה ישראלית, אבל יש להם בפני מי לעתור, זה העניין, תקן אותי.
תראה, יש ויכוח על זה, על מידת התערבות בית המשפט בעניינים האלה, המדיניים, הביטחוניים, מה גם שבית משפט, בגץ בעצמו פסק, וגם היועץ המשפטית לממשלה חושבת כך, שאין לנו מחויבות כלפי אוכלוסיית עזה, מכיוון שאנחנו יצאנו משם ב-2005, וזה לא שטח שמוגדר לפי המשפט הבינלאומי.
לא, אבל עכשיו יש הבדל בין יצאנו לבין מצב מלחמה.
נכון, 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 נכון. זה בדיוק המשפט הבא שלי. עכשיו, וואנס אנחנו שם, יש אוכלוסייה שהיא בכל זאת בשטחים שאנחנו שולטים בהם, ומה אנחנו עושים איתה? וזה ללא קשר לבית המשפט העליון, החלטה של הממשלה ושל גורמי המדיניות, ישראל מכניסה כמויות אדירות, 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 וזה עלה, אפילו מדברי העותרים, כמויות אדירות של סיום הומניטרי מכל הסוגים, אם זה אוכל, חשמל, מים. אני אומר בסוגיים, אנחנו יודעים שחלק מזה וחלק ניכר מגיע לחמאס, וגם אמר אלוף רסן עליין, מגיע אף למאמץ המלחמתי של חמאס, למשל לא רק מנות דם.
והדלק בוודאי הוא דו שימושי, נגיד אוכל זה רק סחורה, אבל דלק הם באמת יכולים להשתמש בו.
נכון, או מנות דם לטיפול בלוחמים שלהם, זאת אומרת, מצד אחד הם תוקפים אותנו, אבל אנחנו מספקים את אותם מנות דם.
תגיד, מתי החלטה?
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא, 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 בכלל לא בטוח אם תהיה.
טוב. אז שתהיה תעדכן אותנו, מה אני יכול להגיד לך?
כן, בסוף הטענה של העותרים הייתה, אתם מכניסים המון, אבל זה לא תמיד מגיע. והשופט סולברג
תפנה אותם אליי ולארי, אנחנו נענה.
כן, אתם רוצים ליווי שנלווה כמו וולס לכל בית.
כן. דניאל בנדל, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. רק לסבר את האוזן, ארי, הסביר לי עכשיו הפרסומות, משפטן מנוסה, בגץ לא מתערב, לא יתערב. עצם הדיון נותן לנו אשראי שהרי בית המשפט בהאג לא הוציא לבקשת הדרום אפריקאים צו להפסקת המלחמה, כי ישראל התחייבה לביקורת שיפוטית וחקירות. אז הנה, יש ביקורת שיפוטית וחקירות, ולא יגעו בזה להערכתי. שלום לדרור גלוברמן.
שלום לך, ערב טוב.
מחבר הניוזלטר, סקיפ אינטרו, אני מת על השם הזה. טוב, תגיד, מה זה הקריסה הזו של הקראוד סטרייק שהלחיצה את כל העולם? זה מזכיר קצת את בג 2000 למיטיבי הלכת.
אותי לנסח טיפה אחרת השאלה. ביום שישי קראתי במחשב שלי שמחובר לאינטרנט שעולם המחשבים קרס. אז איך זה יכול להיות? מה קרס באמת?
אז קודם כל ההשוואה לבאג 2000 מצוינת, רק שבאג 2000 לא קרה וזה כן קרה. זה מה שחשבנו שיקרה אז בשנת 2000. ואריה, המחשב שלך הוא אחד מאותם 99% ממחשבי הווינדוס שלא הושפעו ולא קרה להם כלום, והם המחשבים הלא חשובים של העולם. אבל האחד
עכשיו,
המחשב,
עכשיו הסתבכת איתי.
כולל, לא, כולל בדיוק. שלי. אבל אחד המחשבים, באמת, 8.5 מיליון מחשבים, זה לא הרבה, הושפעו וקרסו לרמת מסך כחול. מסך כחול זה באמת התחתית של התחתית של הקריסות, המקום שממנו לא משתקמים.
כלומר, לא עוזר להוציא מהחשמל ולהחזיר.
לא. ומדובר במחשבים שהריצו בין היתר, קופות חולים בישראל ובתי חולים, מוקדי מדה, בנקים, דואר ישראל, נמלים, נמל אשדוד, סופר פארם, H&M, השכרות רכב, זה בישראל. במדינות העולם, גם בנקים וחברות תעופה, שיבושים קשים מאוד, בורסת לונדון הפסיקה לעבוד, סקאי הפסיקו לשדר, בתי מלון, גופי ממשל, FBI, נאסה, תחבורה ציבורית, ניו יורק, מה שאתם רוצים, רוטרדם, הנמל הגדול. באמת קטסטרופה מסדר גודל שאנחנו עוד לא פגשנו בעולם המחשבים, בעצם התעשייה, הכלכלה. והסיבה היא, הסיבה, מקור התקלה הוא טעות אנוש.
זה לא הייתה פה מתקפת סייבר.
ככל שאנחנו יודעים,
אבל זה בעצם, זה מכניס אותנו לאירוע שככה יכולה להיראות מתקפת סייבר.
נכון. אם תהיה מוצלחת באופן מיוחד.
כן.
למרות שהפגיעה כאן צריך לומר, היא ללא הבחנה, בכולם, אולי ההבחנה היחידה שאפשר לומר, ככל שהמדינה מתקדמת ומערבית וממוחשבת יותר, כך היא פגיעה וסובלת יותר ממתקפות כאלה, אבל עקרונית גם מדינות במקומות אחרים אמורות להיפגע, ואנחנו יודעים שמדובר באמת בתקלה בעדכון, עדכון התוכנה הזה שכולנו מתקינים לפעמים באייפון או באנדרואיד.
אתה בעצם רומז שהחותים לא נפגעו מזה, ולכן דאגנו שיפגעו בדרכים אחרות.
דרור, יש לי במגירה פלם פיילוט ישן, להחליף לו בטריות ליתר ביטחון?
תשמע, אני אומר זאת כך, פתאום זה לא נשמע לי מופרך לגמרי להחזיק בבית הדפיסים של התיק הרפואי, של החשבון הבנק, כזה פעם ברבעון. שיהיה לך גם גיבוי ידני בנייר, זה כבר לא נשמע לי מטורף.
יש הכל, כולל חשבונות חשמל משנות ה-70 בירושלים.
לא, זאת הפרעה, זה כבר ברמת ההפרעה, אבל...
לך תדע מתי יחפשו אותי שלא שילמתי. אני שומר.
אבל אנחנו כן מבינים שככל שעולם נהיה מודרני, מסובך, מתוחכם, ממוחשב יותר, ככה הוא יותר פגיע לאירועים שהם על כל הרצף, בין טעות, תקלה, טעות טכנית, אנוש, תקיפת סייבר, מדינתית, לא מדינתית, הכל. וכן אפשר להפיל אותנו לברכיים בהפתעה.
תגיד, אז כל המוסדות האלה שאכלו אותה, שנהיה להם מסך כחול, מה עושים עכשיו? איך נראה השיקום? מתחילים מההתחלה? בעצם כל מה שהיה במחשב הוא שמד?
לא, 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 ממש ממש לא. תקלה תוכנה ספציפית שברגע שהיא תוקנה, או לגלגל אחורה למה שהיה שנייה לפני העדכון, או לפצ'פצ' לשים עליו פצ' תלי של עדכון חדש שכן עובד, ורוב הארגונים למיטב הבנתי גם בעולם וגם בישראל כבר התגברו. הנה, מערך הסייבר הודיע הבוקר ש-60% מהארגונים החיוניים במשק הישראלי כבר התגברו על התקלה.
טוב, אני רק, אתה היחיד שאני מכיר בתחום, תודיע להם, כשיקחו הכל, שלא ייגעו לנו במזגנים. אוקיי? סקיפ אינטרו, דרור גלוברמן, תודה.
תודה רבה.
אתה יודע מה זה סקיפ אינטרו? אתה לא חשוב. אורחים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, חי לשידור בני שאוסקי, אורחי הדיגיטל, גיא רביב, אחיד לוק, ואסף חרמוני, אחרינו ספורט עם קופן ופרימו. כשאתה נכנס לאיזה מקום חדש במחשבים, והוא נותן לך עכשיו את כל ההסברים, ממש כאילו, ואז אתה יכול אבל להרגע,
תדלג.
בגדול זה דלג. שלום.
אוקיי, הבנתי, להתראות.